מנהיגות היא היכולת להוביל שינוי, להשפיע ולקדם את החברה או הקהילה או הארגון אליה משתייך הפרט. מנהיגות תלויה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי ולעיתים גם חינוכי של המקום ושל האנשים שחיים בו. בעונה השלישית של הפודקאסט חינוך בתנועה מתמדת, הערוץ של משרד החינוך במחוז דרום, נקדיש את הפרקים הבאים לנושא מנהיגים, מנהיגות ומנהיגות. נציין את חגיגות 75 שנות עצמאות למדינה, 70 שנים לעלייתו של מנהיג העם בן גוריון לנגב, וגם 50 שנים להסתלקותו. בפרקים הבאים נאזין למנהיגים ומנהיגות שמובילים ארגונים ומוסדות הקרואים על שם דוד בן גוריון. נבחן את חזון ראש הממשלה הראשון לאור המציאות בהווה, נדון על החיבורים וגם על הפערים. לפיכך נתכנסנו, אורחים מעניינים, אתם ואני, דפנה גרנית גני, לפרקים חדשים ומעוררי השראה. האזנה נעימה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, איזה כיף ששבתם אלינו, והיום אני שמחה ומתרגשת במיוחד, כי יש עימי ועדה שלמה, קבוצה מאוד גדולה של אנשים פורצי דרך ויצירתיים במיוחד, ועדת שנת בן גוריון, ברוכים הבאים יקרים.
ברוכים הנמצאים.
אנחנו מארחים היום את עינת חרמוני, ראש הוועדה לשנת בן גוריון, מפקחת כוללת באזורים אילת, רמת נגב, מצפה רמון, אז מועצה אזורית תמר ואילות, ברוכה הבאה.
שלום, שלום.
אנחנו מעריכים את ורד נוישטטר, מפקחת גני ילדים, רפרנטית גיל רך בוועדת בן גוריון.
ברוכה, נמצאת.
מיכל לוי, רפרנטית לחינוך לאומנות, ומתכללת האומנויות בכל המחוז, בכיתות א' עד ת', בכל המגזרים. ברוכה הבאה, מיכל יקרה.
בוקר טוב, תודה.
קרן חורי, מנחה מחוזית של החינוך החברתי לבתי הספר היסודיים במחוז דרום, וגם יו"ר ועדה של חידון בן גוריון.
בוקר טוב ותודה על ההזדמנות.
את אביטל סגיר, רפרנטית של מחוז דרום, במכון למורשת בן גוריון, וחלוצה במצפה רמון, תושבת חדשה בנגב, איזה כיף שבאת.
בוקר טוב, תודה, תודה.
וכמובן, איציק רוס, מנהל מנהל חברה ונוער במחוז דרום, שמקדם את כל הפעילויות הבלתי פורמליות תחת שנת בן גוריון. ברוך הבא.
תודה רבה ויום נפלא.
עידד, יקרות ויקרים, אז אנחנו קדימה, בואו נצא לדרך, אז נתחיל מההתחלה, ואני מבקש ממך, עינת חרמוני היקרה, לספר לנו, למה בכלל היה צריך להקים ועדה לשנת בן גוריון, למה המחוז בחר את הנושא הזה, ואיך התכנסנו כאן כולנו?
אז כך, קודם כל, דפנה, אני רוצה להתחיל עם מספרים, תרשי לי?
בטח.
אני מדברת על 30 חברי ועדה.
וואו.
אני מדברת על 3 יורים, שמרם זהבי מנהל המחוז הוא אחד משלושת היורים, מרני סגי שלא נמצא פה איתי, ואני מדברת על שותפים בתוך הוועדה שהם גם מדריכים, גם מפקחים, מומחי תחום, ושלושה, יש לנו 3 מרכזי פסגה. שלושה מרכזי פסגה שזה מצפה רמון, דימונה ואילת, כוח אדיר מניע, יש לנו את המכון למורשת בן גוריון, ואת 929. רגע רק מלהסתכל על הרכב הוועדה, אנחנו מדברים פה שותפויות, ואנחנו מדברים פה חיבורים. ואם אנחנו מדברים על הרכב ועדה, והתחלנו משם, 14 ועדות שהולכות ומתפתחות, ונוספות לתוך המארג הגדול הזה, שמייצר את התנועה. עכשיו, לאן אנחנו הולכים? מנהל המחוז נעץ את הנושא של מוביליות. למדנו, העמקנו, התבוננו. אבל אי אפשר לדבר על מוביליות בלי לחבר למושג מנהיגות. וכשאנחנו מדברים על מנהיגות, אנחנו מדברים על עומקים והיבטים שונים בתחומי הדעת והחיבורים ביניהם. ולכן זה נוגע בכולם. והיום אנחנו נשמע רק חלק מחברי הוועדה, אבל אנחנו נראה את המשמעות ואת החיבור שכל אחד מוצא שם, בעולמות שהוא מוביל. יש לנו סדירויות קבועות של חברי הוועדה, אנחנו נפגשים אחת לחודש ולא סתם.
רגע, אבל את כבר מספרת לנו על איזשהו שינוי ארגוני מאוד מאוד מרתק ומעניין, אבל אני עוד בהתחלה. למה בכלל? זאת אומרת, לא איך. תסבירי לי למה. למה בחרנו את הנושא הזה של שנת בן גוריון, וכל הצעדים המדהימים שהתיארת, השותפויות והריכוז הזה עם כל כך הרבה אנשים שונים ומגוונים, בשביל מה אנחנו צריכים את זה?
אם אנחנו מדברים על משמעות ולמה אנחנו כאן, בעצם אנחנו רוצים לראות את כל המילים הגדולות של לומד עצמאי, של יכולת אישית, של מסוגלות, יושבים בתוך המהות של הלמידה של מורשת בן גוריון. איפה שלא ניגע בתחומי העשייה, בסוגיות, בתכנים, אנחנו נעסוק בתכונות המנהיג, אבל לא רק במה שהוא אומר, אלא גם מה שהוא עושה. ויש פה הזדמנות עמוקה בתוך עולם החינוך, לגעת לעומק בתכונות המנהיג, אבל גם לאפשר ולתת הזדמנויות לילדים ללמוד אחרת, להתנסות אחרת, ולייצר שינוי.
אני מאוד, מאוד מעריכה את מה שאת אומרת בעניין הזה של החיבור בין אומר ועושה, כי כשלפעמים אנשים שומעים את המילה ועדה, בואו נקים ועדה, אז הרבה פעמים זה כזה, את יודעת, ממש כאילו נפתור את הבעיה ויאללה, לכו תקימו איזה ועדה שתדבר. ודווקא הוועדה בהנהגתך מובילה פה תהליכים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, אז לא רק אומרים, אלא גם מאוד מאוד עושים.
כן, אני חושבת שגם המבחן התוצאה שלנו הוא לא רק במה שאנחנו עושים, אלא מרחב ההשפעה שלנו כגורם מניע ליזמות שבאה מהשטח. אני חושבת שאחד הדברים היפים ביותר שקורים עכשיו זה המקום שאנחנו נעים בתוך המוסדות חינוך ורואים את היזמות של הילדים, את היזמות של הצוותים החינוכיים, את החיבורים שהם מייצרים, ולשם אנחנו חותרים.
אז בואו נצלול לעומק, ובואו נשמע על כיצד עובדת הוועדה במציאות. וכמובן שאני אשמח שכל חברי הוועדה מוזמנים להתחיל עם מספרים, שאנשים הבינו את העוצמה של המהלך הזה. אז ורד, תספרי לנו מה קורה בגיל הרך. בואי נתחיל מלמטה.
אז בוקר טוב, אני אשמח לספר ככה מה קורה בגיל הרך. הגיל הרך זה מרחב שיש בו דואליות. מצד אחד זאת ארוגה ראשונית, שבה אנחנו ככה זורעים את הזרעים הראשונים של תחילת הלמידה אצל הילדים שככה יגדלו והתבגרו, ואנחנו צריכים שם דיוק והשקיה וטיפוח מאוד מאוד מדויקים. מצד שני, יש לנו ערכים מאוד מאוד גדולים, כמו הנושא הזה שאנחנו כרגע עוסקים בו, שאנחנו מדברים על תשתית הקיום שלנו כאן, על מנהיגות, על מנהיגתו של דוד בן גוריון והקמת מדינת ישראל, וגם על מורשתו, וחלק מהמורשת זה גם ההתיישבות בנגב. איך לוקחים תשתית כזאת עמוקה, ערכים כאלה עמוקים, ומביאים אותם לתשתית של גן הילדים, למקום הראשוני הזה, שזה יהיה תואם גיל, שזה יהיה מותאם, שזה יהיה רלוונטי, שזה יהיה כזה שבאמת גננות ירגישו, מחנכות בגיל הרך ירגישו, שזה באמת עונה להם לצורך. וזו הייתה סוגיה, וזה היה ככה אתגר, שהיינו צריכים להידרש לו.
בהחלט נשמע מאתגר, וואו.
ובאמת חשבנו ככה, קודם כל לצאת באמת מהלשמה, מהמטרה, מה אנחנו רוצות להשיג. ובבירור הזה, יחד עם צוותי הצלג, צוותי ההובלה שלנו, שכולל מדריכות, יועצות ומובילות, גננות מובילות, יחד עם שדירת הפיקוח, בעצם יצרנו מפגש במדרשת בן גוריון, במכון למורשת בן גוריון, שם הצוותים עברו מסע של הכשרה, מסע של ברור, של למידה, של העמקה, ומתוך המסע הזה בעצם צללנו פנימה לבנייה של כלים תואמי גיל, כלים שיוכלו באמת להיות רלוונטיים ומשמעותיים לשדה החינוכי בגיל הרך.
זאת אומרת, הגעתם, את יכולה להגיד לנו המאזינות והמאזינים שלנו, מה זה המילה הזאת צלג? כי לא כולנו יודעים.
צלג זה בעצם הקבוצה של כל גן, שצוות ליווי גן, זה הראשי התיבות, שבתוך הקבוצה הזאת בעצם נמצאות המפקחות, המובילות, הגננות המובילות, המדריכות והיועצות, וגם הרשות. כשאנחנו מדברים על שותפויות, אז כמובן שהרשויות הן חלק נכבד בשותפויות האלו.
זאת אומרת, נסעתם למכון המורשת בן גוריון, במדרשת בן גוריון, צוותים שלמים כדי לייצר פיתוח ייחודי של תוכניות של הגיל הרך למען ילדי הנגב.
נכון מאוד. הגיעו כ-100... סליחה, 200. 200 נשים מחנכות בגיל הרך, שבעצם הם שדרת ההדרכה שלנו, ההובלה שלנו. ויחד, בצוותים שהם היו צוותים הטרוגנים, מפקחת לא עבדה עם הצוות שלה, היא עבדה עם צוותים מגוונים של מפקחות אחרות, וגם בערבוב של חמד ולא חמד והמגזר, ובעצם יצר לו משהו משותף כחשיבה, מתוך חשיבה שזה יכול, שזה יהיה מדויק, שזה יהיה מדויק לכל גן, שזה יהיה גנרי, שזה לא יהיה מותאם רק לגן מסוים או לאוכלוסייה מסוימת, אלא שהכלים יוכלו להיות מותאמים לכל גן שהוא. בעזרת השם, זה גם כן יוכל להיות גם כן מעבר למחוז דרום, אלא גם בכלל בארץ.
שזה בפני עצמו, רק המשפט הזה, שבעצם יושבות מדריכות או הנהגת הגיל הרך במחוז, משלושת החברות השונות, יהודים, ערבים וממלכתי דתי, אז זאת אומרת, יושבים ביחד ומפתחים כלים, זה כבר בפני עצמו זה פורץ דרך.
חד משמעית, זה באמת היה מפגע, זאת הייתה סוגיה, שאלנו האם זה נכון, האם נכון לייצר את זה כך או אחרת, דרך מורשת בן גורן חשבנו שבגלל שאחד הדגלים שהוא הרים זה להסתכל עלינו כאל מקשה אחת, כאל עם אחד,
שדוד
בן גוריון הרים, כן, אז חשבנו שגם נכון לבנות את הכלים באופן הזה, וזה פשוט גרם לכך שמפקחות שונות הכירו צוותי הובלה שונים ודפוסי עבודה שונים, וזה פתח את הראש ופתח את הלב ואפשר באמת לייצר גם כן שפה משותפת רחבה יותר.
נפלא, פשוט נפלא ומעורר השראה, תודה רבה רבה. ועכשיו אנחנו נשמע קצת על תחום האומנויות, תחום הקרוב מאוד לליבי, כל התחומים קרובים לליבי, שלא יהיה פה איזה אני גם מאוד מחבב את הגיל הרך ואת כולם, אבל מיכל לוי, ספרי לנו קצת מה קורה בתחום האומנויות בהקשר לשנת בן גוריון.
אז אצלנו באמנות יש חדוות יצירה, כל התלמידים במחוז לומדים על חזון בן גוריון, על מנהיגות, חוקרים, חושבים, ומיישמים בעיקר את החלומות שלהם, את השאיפות שלהם, את החזון שלהם בהשראת דוד בן גוריון. כמובן גם כשאנחנו מדברים על הפרחת השממה, אז כמובן שאנחנו נמצאים בתקופה שאין בה כמעט שממה, יש אפילו תרבות שפע, ולכן גם ליצור יישובים דמיוניים, כיצד נראה בעוד 30 שנה, מה אני יכול לפתח לעתיד לעוד 30 שנה, זה גם חלק מהנושאים שהתלמידים שלנו עוסקים בהם, בהשראת בן גוריון.
זאת אומרת, את כמתכללת את הנושא, פנית למורות לאומנות, ואמרת להם, אני רוצה שתניחו רגע את תוכנית הלימודים, הקוריקולום הרגיל שלכם, בואו רגע תפנו את הזרקור, ותייצרו ממש, תייצרו שיעורים חדשים, והילדים בהם בעצם ייצרו את החזון בן גוריון כמו שהם היו מדמיינים.
כמו שהם היו לגמרי מדמיינים, הכנו גם מרכת יחידות לימוד, כדי שיהיה, שמוצגת במרחב הפיזיטלי, שהיא מונגשת למורים, ובסופו של דבר, כרגע מה שקורה זה תערוכות בית ספריות. תערוכות בית ספריות מהתוצרים שהתלמידים יוצרים, זה חלק מהפדגוגיה של החינוך לאומנות, אבל בנוסף, הוצאנו כל קורא, וביקשנו להציע הצעות לתערוכות במרחבים ציבוריים.
וואו.
ו-61 בתי ספר, האמת שקצת יותר, 61 בתי ספר זכו.
וואו.
בהצעה שלהם, הם הציעו יצירה שתוצג במרחב ציבורי, וזה יכול להיות בפארקים ועל קירות, אגמים, חלל ספרייה, בית קפה.
בנושא בן גוריון?
בנושא החזון של בן גוריון. במדיות שונות, כולל מופעי מחול, כולל הצגות, כולל וידאו ארט, צילום ואומנות פלסטית, לכל סוגיה, ואנחנו כרגע בתהליך יצירה, כמובן שהתהליך הזה הוא כולל גם יצירת אינטראקציה עם הרשויות השונות.
וואו, המון שותפים.
לגמרי, כדי להניע, על מנת להניע ולקדם את הצוות היצירות במרחב. אני מאמינה כשהתלמידים מציגים והם נמצאים בקדמת הבמה, אנחנו מפתחים העצמה, גאווה, מסוגלות עצמית, אמונה בעצמם, וכל זה כמובן מוביל למוביליות חברתית. המיזם הזה גם מזמין את כל סגלי החינוך להוביל תלמידים, לקחת חלק פעיל בלמידה פעילה. זה כרגע
טוב,
מה
זה
שקורה.
טוב, זה ממש מהמם. תכף את מספרת לנו בעצם שכל הנגב הולך להיות מוצף.
כל הנגב.
בתערוכות, מיזמים, ריקודים ושירים בנושא דוד בן גוריון.
במרחבים הציבוריים, כן. כך שזה מונגש למה שנקרא לתרבות ההמונים, לכולם, לציבור. זה לא נשאר רק בחלל בית הספר.
זה באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת, המשפט שאת אומרת עכשיו, כי בעצם בעזרת האומנות אפשר להרחיב את אדוות ההשפעה גם לכולם, כלל התושבים בשכונה או באזור או המתארחים בפארק.
לגמרי,
זה בהחלט יוצר
וליצור,
עוד רובד שלם.
נכון, וגם ליצור שיח על הנושא. אנשים ידברו על זה, שוחחו, זה מעלה למודעות, ישאלו.
בחיבור למה שמיכל אמרה, אני היום כשאני נעה בין בתי הספר, אני רואה חדרי מנהיגות. אני רואה מרחבים, אבל גם חדרי מנהיגות. ויש שם תערוכות, ויש שם מידע, וילדים נכנסים ולומדים וחוקרים ויוצרים, ואני רואה את זה יותר ויותר קורה כבר עכשיו.
זה באמת מאוד מאוד מעניין, החוויה הזאת, שאנחנו אפילו יכולים לקרוא לה אולי חוויה אופפת, כמו שאנחנו מדברים היום על כל מיני חדרים כאלה שהם ככה עוטפים את כולנו. אנחנו יודעים שגם הקימו במחוז את מרחב ההשראה, יש הרבה מאוד חדרים, חדרי מנהיגות שקמים בבית הספר. תגידי לנו על זה משהו נוסף.
אני רוצה לספר משהו. כשהיינו בחדר של בן גוריון,
בצריף.
בצריף שלו, ומנהל המחוז הזמין אותנו לראות את הספרייה. והוא שאל אותנו, איזה ספרים יש אצלכם בספרייה שלכם? איזה ספרים יש בחדר של מנהל בית הספר? ובמרחב ההשראה, הוא הביא את הספרייה למחוז. ובעצם, כשאנחנו מגיעים ומתבוננים במרחב ההשראה...
מה זה מרחב השראה? תסבירי למאזינות שלנו על מה מדובר.
מרחב השראה הוא מרחב שצריך לראות אותו. אתה חש, כל החושים עובדים כשאתה נכנס לתוך המרחב הזה. והוא בעצם מעורר אותך לשאלת שאלות, לרעיונות, יש שם משפטים וציטוטים
של בן גוריון. את בעצם מדברת על חלק בתוך מחוז דרום, בתוך המבנה של מחוז דרום, בקומה השנייה, השלישית, בקומה השלישית, שאני בתור עובדת הוראה יכולה להגיע למשרד החינוך, לארגון שבו אני משתייכת, ובדרך לקבלת קהל, לשיחות עם מי שאני רוצה, אני בעצם נכנסת למרחב השראה, נכנסת למרחב שאני רואה בו גם את הספרייה הזאת שהזכרת. מה עוד אני רואה?
אני רואה ציטוטים של דוד בן גוריון, ציטוטים שהם מעוררי השראה, שהם מעוררים אותנו לחשיבה. ואני חייבת להגיד שיש פה אמירה של מנהל מחוז. כי מה שהוא אומר, הוא עושה. כי כשהוא אומר שהוא מגיע, והוא רוצה לראות את המרחבים הייחודיים, שבתי הספר מייצרים מתוך המקומות שלהם, הוא מקדם ומייצר את מרחב ההשראה המחוזי.
זאת אומרת, שיש לנו גם מרחב השראה מחוזי פיזי, שאני יכולה פיזית לבוא ולראות, ויש לנו גם מרחב השפעה, וגם יש לנו מרחב דיגיטלי, נכון? אני יודעת שיש באמת מרחב דיגיטלי עשיר ורחב, עם המון המון רעיונות, מאיך לערוך תקסים וחגים, ועד פעילויות בספורט, ועד תחרויות בזה, וכמובן כל ההסקטים שלנו, ממש, ממש מרחב דיגיטלי מאוד מאוד עשיר,
הוא נוצר מתוך צורך, כי כשעובדים בחיבורים ושותפויות, ונוצרים הרבה מאוד חומרים תומכים ומעוררי השראה, ואנחנו רוצים שהשטח יפגוש אותם, אז בעצם זה אמצעי נגיש, קל ומאפשר.
אז כל מי שרוצה ולא גר בעיר באר שבע ויכול, ומעוניין בתכנים האלה, יכול... בהקלקה במקלדת באופן מאוד מאוד פשוט להגיע למרחבים עשירים ומרתקים ולתכנים שממש נכתבו ממש השנה הזאת, מאוד מאוד מעודכן ואפקטיבי.
ואני כן רוצה לחזור לייחודיות של המבנה הארגוני, בחיבור למרחב. אנחנו לא עובדים בצירים מקבילים, אנחנו גם לא רוצים לראות את בית ספר פועל בצירים מקבילים. אנשים עובדים בתחומי דעת שונים, אבל העוצמה היא בחיבורים. בשיח המשותף, בזיקות בין בעלי התפקידים. וזה מה שאנחנו מייצרים במחוז, ובעצם לשם אנחנו חותרים, ואנחנו גם רואים את זה יותר ויותר בבתי הספר.
נהדר. תודה רבה רבה, ועכשיו בוא נשמע את קרן. קרן תספר לנו על משהו מאוד מגניב, שקשור לחידון בן גוריון, ואפילו לחדרי בריחה. אז תסבירי לנו על מה מדובר.
אז חידון בן גוריון זה איזשהו מהלך שחשבנו עליו, בבואנו לראות מה אנחנו רוצים לקדם השנה בתחום הזה של בן גוריון. אז חשבנו בעצם על איזשהו תהליך למידת עומק של תלמידי כיתות ה'-ו', שיוכלו בעצם להתחבר לנושא, מתוך מגוון תחומים ומתוך עשייה יומיומית, כאשר המהות של התהליך הוא תהליך למידה שיתופי, חווייתי, מהנה, יצירתי, שהוא בסופו של דבר יוביל לכל המהלך. כאשר אנחנו מדברים על החידון, אנחנו כוללים בעצם שלושה חדרי בריחה. וואו. שמתפרסים, כן, שמתפרסים בעצם במשך השנה. כאשר בין חדר בריחה אחד לחדר בריחה אחר, יש לנו חידות שבועיות, שמטרתן בעצם לשמר את הלמידה, לשמר את העניין והחוויה של התלמידים וצוותי המורים.
לייצר מין רצף כזה.
לייצר רצף של תהליך למידה משמעותי, כי המטרה שלנו היא באמת פחות להגיע לתלמידים שמשננים ושוקדים על הנושא עצמו, אלא להגיע לכמה שיותר תלמידים שיוכלו בעצם לחוות וללמוד את הנושא מנקודות מבט שונות, תוך כדי שאנחנו מתאימים כמובן את דרכי הלמידה, דרכי ההוראה לתהליך העומק הזה של חידון בן גוריון. סיום החידון עצמו צפוי להיות במכון למורשת בן גוריון ב-21 למאי, כאשר שם בעצם אנחנו מביאים את 25 בתי הספר שהגיעו בעצם למקומות הראשונים, מתוך 150 בתי ספר שמשתתפים בתהליך עצמו של החידון, וביום עצמו הם יחוו לא מעט תחנות שבהן בעצם הם יחשפו גם למורשת של בן גוריון, גם למקום שהמכון עצמו מזמן בסגנון של המרוץ למיליון, עוד לא סגרנו את המיקום עצמו, את התהליך.
רגע, אז אני מנהלת בית ספר, איפה... בתור מנהלת בית ספר, איפה יכולתי לראות את הפרסום לדבר הזה?
אנחנו הוצאנו קול קורא בנובמבר, בסוף נובמבר אנחנו הוצאנו קול קורא, שבו בעצם הזמנו את בתי הספר לקחת חלק בתוכנית החווייתית, קראנו לזה, כי התוכנית עצמה היא כוללת לא רק את החידון, החידון עצמו זה משהו מסוים מוגדר, אבל כמו שאמרתי, הוא כולל הרבה מאוד תהליכים שנעשים בתוך בתי הספר, של למידה, של יזמות, של יצירת חומרי לימוד, של תערוכות, אם דיברנו עליהן קודם, אנחנו יכולים בעצם לראות את כל תחומי הדת, חוברים לכדי הנושא המרכזי של חידון.
אז אני מנהלת בית ספר, קיבלתי קול קורא, כמה כמוני יש, כמה מנהלות, סך הכל, מנהלים, מנהלות.
כ-150 מנהלי בתי ספר, במחוז דרום בלבד.
מחוז דרום בלבד. יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, כולם?
כולם ביחד, כאשר בעצם למגזר הבדואי יש חידון אחר, שמיועד בעצם לתלמידי חטיבת ביניים, שמוביל אותו מפקח של חברה מינהל ונוער, טלב, ולכל שאר בתי הספר, החידון שלנו פתוח, לממלכתי, לחמד.
ואם פספסתי את ההתחלה, אני יכולה עכשיו להצטרף?
בוודאי, יש לנו לא מעט בתי ספר שלא הצליחו מסיבות כאלה ואחרות בעצם להיכנס לתוך חדר הבריחה הראשון, אז הם נכנסים כרגע, אנחנו בדיוק היום מסיימים את חדר הבריחה השני שלנו, אז הם נכנסים בעצם לחדר הבריחה השני, ולאורך כל הדרך הם יכולים גם להיכנס לחידות השבועיות, כך שהחידות השבועיות לא רק נועדו לשמר בעצם את המוטיבציה ואת הלמידה, אלא דרך החידות הם צוברים נקודות שיוכלו לסייע להגיע למקומות הראשונים, כדי שיוכלו להגיע למקום.
מה הפרס? עכשיו דיבר. בואי, דברי איתי תכלס. מה הפרס? במה אני יכולה לזכות כבית ספר?
הפרס זה סכום כסף גדול, שיקבלו שלושת המקומות הראשונים. כל בתי הספר, כפי שאמרתי, כל 25 בתי הספר שיגיעו בעצם לשלבים הראשונים, יזכו להגיע למכון עצמו, לבקר בעצם במקום שבו בן גוריון עבד, פעל, חלם, ויוכלו בעצם לענות גם מיום הסי, וגם מהטקס שאנחנו מתכננים בסופו של אותו יום סי, שבו מנהל המחוז יחד עם כל הוועדה המורחבת יגיעו, נעניק תעודות הוקרה לכל המשתתפים, לכל בתי הספר שהשתתפו בתהליך, כמו שאמרנו, זה חידון של אלפים ולא של אלופים. יש שלושה פרסים כספיים לשלושת המקומות הראשונים, אפשר לנקוב בסכומים, עינת?
אפשר להגיד שזה מדובר בסכום משמעותי, ואפשר לומר שהוא לקידום מנהיגות בתוך בית הספר.
מדהים. זאת אומרת, מנהלת בית ספר שיש לה איזושהי יוזמה ורעיון, ואומרת, אני רוצה לקדם נושא מסוים, אני יכולה באמצעות החידון הזה גם לעבור תהליך משמעותי, ואולי אפילו לזכות בפרס.
לגמרי, נכון. ואז גם הילדים וגם הצוות החינוכי נהנים בעצם מכל התהליך, גם תהליך למידה וגם תהליך חווייתי ויצירתי, שהתלמידים בסופו של דבר פורחים מהתהליך.
תגידי, אז מדובר על ה' ו'.
נכון, רק
תלמידי ה' ו', ובחברה הערבית על חטיבת הביניים.
נכון.
אוקיי.
אני רוצה רגע לחדד ולומר לגבי חדרי הבריחה, אנחנו תכננו את כל חדרי הבריחה בשיתוף עם 929, כאשר חדרי הבריחה בעצם כוללים בתוכם ארבעה חלקים, כאשר שלושה הם בכלל חלקים של התלמידים לא נבחנים על ידע נלמד, אלא הם תוך כדי חדרי הבריחה בעצם פותחים מקורות מידע, שואלים, לומדים ומתנסים. יש לנו בעצם שלושה נושאים לחדרי הבריחה. כל חדר עוסק בנושא אחד. הנושא הראשון שלנו היה מנהיגותו של בן גוריון. הנושא השני שלנו היה החלוציות בנגב. והנושא האחרון שלנו הוא מגילת העצמאות והפיכת ירושלים לעיר בירה.
טוב, אז אם אנחנו כבר זכינו בפרסים, עשינו תערוכות, טיילנו ועוד ועוד ועוד, בוא נשמע מה קורה במנהל חברה ונוער, ואיזה פעילות בהקשר של חינוך הבלתי פורמלי, מה קורה בשנת בן גוריון, ספר לנו איציק.
אז בואי נתחיל קצת אחורה. בשנת הלימודים תשפ"ד, נלך קדימה. מערך הכוכבים מסתדר ככה שאנחנו נציין 70 שנה לעלייתו של בן גוריון לנגב ו-50 שנה לפטירתו. בן גוריון הוא דמות שהולכת איתנו לאורך כל הדרך. אנחנו לא מציינים משהו מיוחד, זאת אומרת שבמהלך כל השנים ציינו, כי הוא מנהיג באמת בעל שיעור קומה, ממייסדי האומה, שאנחנו מחויבים לציין אותו בפן הערכי. מנהל חברה ונוער עוסק בפן הערכי, ואנחנו כל הזמן איתו. אממה, שבשנה הבאה, הצטרפות הכוכבים היא כזו שאנחנו נגביר את הפעילות ונחפש מיזמים מיוחדים כדי לעשות את מה שאנחנו עושים. בן גוריון האמין בנוער, הוא זה שאמר, בנוער יעצב את דמותו בישראל, הוא זה שאמר שללא ידיעת הארץ והחינוך הבלתי פורמלי אין לנו ביטחון בכלל וכו'. אז אנחנו שמנו למטרה שבשנה הנוכחית אנחנו נפעל יותר בעולם מבוגרים ותנועות נוער, או מנהיגות נוער, ובשנה הבאה אנחנו נבקש שזאת תהיה נחלת כלל התלמידים. אז מה עשינו בשנה הזאת? בשנה הזאת למשל העלינו 1,400 משאצים. מנהיגות נוער בשלח שלמדו, דיינו, עשו מעגלי שיח, הידיינו סביב מנהיגותו, חוו את החוויה וקיימו טקס מאוד מרגש באחוזת הקבר שלו. בעולם המבוגרים הבאנו את כל מנהל חברה ונוער, על מפקחיו, מדריכיו, את כל המשפיענים, מה שנקרא היום, זה מילה יפה, משפיענים, וישבנו בתוך המכון לאחר סיור, והבנו וניסינו להבין איך אנחנו מתקשרים ומה אנחנו עושים. אז זה מה שאנחנו בעולם המבוגרים. בשנה הבאה אנחנו קצת רוצים להעמיק ולהעלות על נס את בן גוריון לאור מה שנאמר. ואחד הדברים שאנחנו למשל רוצים לעשות זה לקחת כ-3,000 בני נוער ולתת ידיים מאחוזת הקבר לצריף בן גוריון תחת הסיסמה מחזון למעשה. מהחזון של בן גוריון להתיישבות בנגב, להפכת השממה, למעשה שהוא בעצמו בא והתיישב פה בדצמבר 73. זו אחת הדוגמאות.
תגיד, אתה יודע, במנהל חברה ונוער, או בכלל, כשאנחנו מדברים על בני נוער, אז יש הזדמנות באמת לשיח מאוד מאוד עמוק, לצד חוויות ולמידה. יש איזה שאלות, יש איזה סימני שאלה שעולים לגבי ההתנהלות של בן גוריון, לגבי היחס שלו לסוגי החברות בנגב, לגבי הצורך שלו להפריח את השממה אולי על חשבון יישובים במקומות אחרים.
בוודאי, בוודאי. בן גוריון הוא אולי דמות נערצת, אבל יחד עם כל העשייה יש ביקורת. מי שלא עושה לא טועה או לא עושה, אין שום ביקורת. אז למשל בחברה הבדואית אנחנו מתמודדים עם שאלות כאלה ואחרות. יש לא מעט מורים ותלמידים ששואלים את השאלות איפה ישראל השנייה או עדות המזרח, איפה הם היו בתוך הפרוטוקולים שלו וכן הלאה וכן הלאה. ואלה דיוני דילמה מצוינים לבני הנוער. אנחנו לא מנסים לא לטטא את זה, לא מנסים להעלים את זה. יש אנשים שרואים בבן גוריון דמות שנויה במחלוקת, ואנחנו בעד לקיים שיח. אלה כלים ומיומנויות שאנחנו באמת רוצים שיהיו לבני הנוער. זה לא יפגוש אותם רק בבן גוריון, זה יפגוש אותם בכל מקום. אז אנחנו שם, ואנחנו בשביל לתת את ההנחיה המקצועית כאיך להתמודד עם הדילמה, לא להעלים אותה.
אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד חשוב, ולצד ההיי הגדול והחזון והמציאות, יש באמת גם המון שאלות נוקבות, ואני מאוד שמחה ומתרגשת, וגם בטוחה וסומכת על מנהל חברה ונוער, שאתם באמת ממנפים את הדבר הזה, גם לייצר איזשהו באמת שיח סביב הדילמות, סביב המורכבויות, כי לא הכל ורוד, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו נעבור בעצם לאורחת נוספת באולפן שלנו. עד עכשיו שמענו על המון 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 מיזמים ורעיונות ופיתוחים ייחודיים לקראת שנת בן גוריון, שנולדו במחוז תחת הוועדה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, אביטל, קצת על השותפויות. אני מבינה שיש פה איזשהו לא רק יצירה של יש מעין פנים ארגונית, אלא גם הרבה מאוד חיבורים לארגונים נוספים. אז ספרי לנו קצת.
אני אתחיל בזכות הגדולה שהיא גם חובה שנפל בחלקנו שמחוז דרום נמצא באותם משימות שנמצא בהם בן גוריון בעבר, ושדה בוקר בעצם נמצאת במחוז דרום. והזכות והחובה הזאת שלנו היא לקחת את ההזדמנות הגדולה הזאת, להכניס אותה לתוך אנשי, לשיח שלנו, אל אנשי החינוך במחוז שלנו, ולא רק. אז כאן באמת המקום לדבר על חיבורים. אנחנו חברנו ראשית למכון למורשת בן גוריון. עם מכון למורשת בן גוריון אנחנו חיברנו את התכנים, אנחנו מדברים איתם על חזון, הם מביאים אלינו את הידע והניסיון שלהם, ואנחנו את הבקשות וההתאמות שלנו אל חדרי המורים ואל המנהלים. הנוספים שחברנו להם הם 929, שיש לנו איזושהי חבירה טבעית אליהם.
שזה ארגון, תספרי לנו במשפט על מה מדובר?
929 הוא ארגון שעוסק בלימוד תנ"ך, תנ"ך לכולם, בגובה העיניים, ככה זה מוגדר, ויש להם עניין להגיע להרבה מאוד דברים שהם מובילים. תנ"ך היה אחד הנושאים החשובים לבן גוריון, הוא לא רק הקושן, כך הוא התייחס אליו, על ארץ ישראל, הוא גם היה ברוח הנביאים, הוא ראה את ההגשמה שהוא מגשים, את החזון שהוא הביא לעם, ברוח התנ"ך, ברוח נביאי ישראל, ברוח הדברים הכתובים בו. אז יש לנו את החיבורים האלה עם שני הגופים הללו, והזכירו קודם שהמכון, לא רק אנחנו הגענו אליו, אלא הוא גם הגיע אלינו. הרבה פעמים שואלים אם מנהל המחוז עבר להתגורר בצריף של בן גוריון, כדי לחסוך את הזמן ואת הנסיעה, הוא הביא את ההשראה הגדולה הזאת אל קדמת המחוז, אל קומה ג', אל קומת הלשכה, ובאמת הכניסה אל המחוז היא מעוררת השראה, היא נותנת תחושה שזה באמת הדבר העיקרי, וברוח הדברים של בן גוריון אנחנו מובילים ומתנהלים. אם שאלתם קודם על מספרים, אז יש כבר 40 קבוצות שהגיעו אל מכון מורשת בן גוריון, אל צריף בן גוריון, לטעום, לחוות, נקרא לזה להתחבר אל החזון ואל המורשת. לא כולם הם ממחוז דרום, רובם ממחוז דרום. אנחנו עסוקים עכשיו בלהביא למידה של המפקח ומנהליו אל צריף בן גוריון, לחוות, להרגיש. אני אולי אציין שדבר מאוד מרגש זה לראות מנהלים בשיח שאחרי הביקור, השיח הסוגר. נאמרים שם דברים מאוד מיוחדים. מנהלים ממש מתבטאים בצורה של, עכשיו אני צריך לעשות חשיבה מחדש. מה החזון שלי? מה החזון בית ספרי שלי? איזה מנהיג אני? איך אני מפתח מנהיגות בחדר המורים שלי? אצל התלמידים שלי. כלומר, השיח תפס איזשהו כיוון מאוד מאוד מיוחד ברוח בן גוריון. כמו שאמר קודם איציק, אנחנו לא סוגדים לאישיות, אבל אנחנו בהחלט לוקחים דברים מאוד חשובים שנעשו. אנחנו לומדים מה לעשות או מה לעשות אחרת. אבל ההשראה שהמעשה, החלוציות, ההתיישבות, ההתמדה, כל הדברים הללו שהביא איתו בן גוריון,
הם מזמנים שיח.
הם מזמנים שיח, ובעיקר מזמנים עשייה.
תודה רבה רבה, ואת יודעת, זה מאוד משמח אותי עם המשפט הראשון שהתחלת, עם התפיסה הזאת שבעצם לא סתם, זאת אומרת, גם יש את כל האלמנטים של הסתדרו הכוכבים לרמת הזמן, ואנחנו יודעים 75 שנה למדינה, ו-70 ו-50, אבל יש גם משהו במרחב, זאת אומרת, יש פה בעצם תלת מימדיות כזאת, פשוט כל תהליך הנגב ומקום מושבו הוא בבית שלנו, במחוז דרום שלנו. אז זה ממש חינוך מבוסס מקום, שאני ממש מרגישה שזה ככה היה מאוד מאוד מחובר. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני אשמח אם ככה כל אחד או אחת תגיד לנו איזשהו ככה משפט מסכם או תובנה אחרונה שנוכל לסיים את הפרק הזה. אני אתחיל ואני אגיד שאני מזמינה את המאזינות והמאזינים שלנו לכתוב בגוגל שנת בן גוריון מחוז דרום, ולהגיע לאתר הפיזיטלי המרתק והעשיר שהוזכר בעבר.
אני חשוב לי ככה להגיד, סיפרנו ככה על התהליך, ועל כך שבאמת יצאנו מתוך מטרות, ומתוך המטרות גזרנו פרקטיקות. בפרקטיקות באמת נוצרו 8 כלים מדהימים, שהם מיועדים לגיל הרך, שיש בהם באמת, באמת מגוון מאוד רחב, יש שם משחקי מסדול, ויש שם סיפורים, ויש ארגז כלים, ויש שם מרחב דיגיטלי, ובינה מלאכותית, והכל, הכל, הכל, מותאם לגיל הרך. אני חושבת שבאמת נעשה פה חשיבה מאוד עמוקה של הצוותים, הם כן יגידו שהם עבדו מאוד קשה, כי גם השוטף בגיל הרך מאוד שואב ומאוד עמוס, אני מניחה שגם יש ארבע גילאים, אבל זאת המשבצת שלי, ובכל זאת הם פינו זמן, כי הם ראו כאן איזושהי הזדמנות לקחת חלק ממשהו גדול, לקחת חלק ממשהו שהוא כרגע באמת הזדמנות להיות שותפים לתהליך שהזמן זימן לנו אותו, אבל גם הוא יצר עבורנו גם מיומנויות שאולי לא בהכרח הכרנו לפני כן, כמו בניית כלי תואם גיל, כמו לייצר שותפויות ולדעת על מה אני מוותרת ועל מה אני מתעקשת ומה התפל ומה העיקר. אז אני מודה על ההזדמנות, ואנחנו מקווים שככה הדברים ימשיכו ושיתפתחו ולא יישארו רק בשנת בן גוריון, אלא גם ימשיכו הלאה.
אני מבקשת להסתכל על מחוז דרום כמוביל ארצי. מלבד זה שהזדמן לנו שחלקת הקבר וצריף בן גוריון נמצאים במחוזנו, אנחנו ממש מסתכלים גם כלפי חוץ. אנחנו כבר זכינו לארח בצריף את מחוז תל אביב, את המחוז החרדי, את המזכירות הפדגוגית, את מפקחי העל יסודי. יש תנועה מאוד גדולה של עניין, עתידים להגיע אנשי החינוך של בת ים. יש כאן תנועה מאוד גדולה. אנחנו מסייעים לבחור את התכנים, אנחנו מסייעים להם לחוש לא רק את הצריף, את ההתיישבות בנגב, את החלוציות בנגב, להתארח מעבר אפילו ליום אחד. ואנחנו עכשיו ממש בפרויקט גדול של הבאת מורים של עולים חדשים ועולים חדשים בעצמם, לטעום את טעם החלוציות של פעם, של 75 שנה שעברו, ואיך הם חלק מאותה שרשרת. אנחנו גם סומכים על המנהלים שלנו שחווים את חוויית הביקור, שהם אלה שלקראת שנה הבאה, הם אלה שיעבירו את החוויה הגדולה, את הערכים הגדולים, את התחושות הגדולות שהם חווים אל התלמידים שלהם, וכאן אנחנו בעצם רק בתחילת הדרך.
ויטל, אז מה שאת מספרת לנו בעצם, זה שהשותפויות שנרקמו הן לא רק תוך פנימיות, הן לא רק תוך מחוזיות בין הגופים השונים והעמותות השונות בבתי הספר והמפקחים, אלא הדבר הזה יש לו באמת גם השפעה ממש ברמת עדוות ההשפעה יוצאות מחוז. זאת אומרת, התכנים והתפיסות והרעיונות שמפותחים כאן במחוז מהווים אבן שואבת, ואנשים באים אלינו ממש לבקר, להבין, להכיר. זה גם מזכיר לי ככה עוד מושג שאנחנו, אני ממש מרגישה שפותח כאן במחוז, כל הנושא הזה של תיירות חינוכית, שמחוז דרום על שלל התפיסות החינוכיות והפרקטיקות החינוכיות שלו מהווה מקור השראה גם לאנשים מחוץ למחוז. אם מגיעים אלינו ממחוז צפון, מבת ים ומירושלים, זה אומר שבאמת יש כאן משהו יוצא דופן ומעניין שאנשים באים ללמוד ממנו. אז תודה רבה גם על זה.
כן, אני חייבת לציין שמעבר לזה שיש תערוכות וזה נראות וזה מעורר שיח וכולי, מה שחשוב הוא באמת התהליך שהתלמידים עוברים. התהליך הרגשי, התהליך החברתי, התהליך הקוגנטיבי, גם בלמידה וגם בעשייה. ואין כמו חשיבה יצירתית ובכלל חוויית יצירה, וכשאנחנו יוצרים, אנחנו מתמלאים בשפע ויש לנו טעם של עוד, אז זה אף פעם לא נגמר, ואני מקווה שנמשיך ליצור.
אני אשמח להתחבר לחזונו של בן גוריון ולהגיד את המנגינה הזאת, אי אפשר להפסיק, במיוחד בימים האלה.
בעצם מה ששמענו היום זה חוויות מפתח, ואנחנו רוצים תפיסה של שינוי. ויש פה הזמנה למנהלי בתי הספר, לצוותים החינוכיים, להגיד מהי תפיסת השינוי שלנו. ואם אנחנו מסתכלים על נתוני האקלים, ואנחנו מסתכלים על הידע והמיומנויות והערכים שאנחנו רוצים להוביל, מה ההזדמנות שנמצאת פה היום בנקודות ציון הייחודיות האלה שלנו?
תודה רבה רבה לכם, חברי ועדת בן גוריון, עינת חרמוני, ורד נוישטטר, מיכל לוי, קרן חורי, אביטל סגי ואיציק רוס. תודה לכם על פרק מרתק, ואפילו הרבה יותר תודה על העבודה המאומצת והיסודית והיצירתית שלכם לאורך כל השנה הזאת ושל כלל חברי הוועדה. תודה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן. תודה רבה למכללת קיי על ההקלטה באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. נשתמע בפרקים הבאים.